במידה נכונה, מידות וכוחות נפש בעבודת השם עם הרב יוסף ויצן.
שלום רב לכל הצופים. הזכרנו פעם שעברה את ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות, וזה מזכיר לנו הקדמה נוספת שכתב הרמח"ל כמה וכמה דורות אחרי הרמב״ם, וההקדמה הזאת של הרמח"ל היא הקדמה מאוד מאוד מפורסמת, ההקדמה שלו למסיעת ישרים. ובהקדמה הזאת יש דברים שדומים למה שרמז הרמב״ם בהקדמה שלו למסכת אבות, ונזכיר אותם. המסיעת ישרים, הרמח"ל בספרו מסיעת ישרים, עומד על כך שיש חשיבות עצומה לתת הסברה רחבה לנושא הזה של המידות. מפני שבנושא הזה של מידות, נראה, לא רק מבחינת המחשבה שהדברים ברורים, אלא גם מבחינת העיסוק בעניין, כשאנחנו נלך ברחוב ונשאל בני אדם, מי זה בן אדם טוב? מה עם מידות טובות? מי מאיתנו יגיד שהגאווה זה מידה טובה? או מי מאיתנו יבוא ויגיד, הכעס זה מידה טובה? קמצנות מידה טובה? אני לא חושב שיש הרבה מחלוקות על השאלה הזאת, מה טוב ומה לא טוב. וכשנשאל בן אדם, צריך להיות ענוותן או לא צריך להיות ענוותן? מי יענה? לא צריך להיות ענוותן? ברור שטוב להיות ענוותן. צריך להיות קמצן או לא צריך להיות קמצן? או כל מידה במידה, כולם בעצם מסכימים על הכותרות. אומר המסיעת ישרים, הכותרות זה לא מספיק. מפני שכשהאדם אומר את המילה ענווה, האם הוא מבין מה יש במילה הזאת? האם המילה ענווה היא מסבירה מה זה בדיוק מידת הענווה? מה כלול במידת הענווה? ואותו דבר לגבי הרבה הרבה מידות אחרות. דווקא המצב הזה שאנשים מדברים בשפה של מידות והם מסכימים על זה, גורם לכך, אומר המסיעת ישרים, שלא לומדים את הנושא הזה. ואת אותם מושגים שאנחנו שיננו כשהיינו בכיתה א' וכשהיינו בכיתה ב' וכשאבא ואמא אמרו לנו תלמדו מסכת אבות, תחזרו על המשניות, ודיברנו על כל המידות הטובות, המושגים הם נשארים מושגים לא מפורטים, לא עמוקים, מושגים ילדותיים, והענווה שחשבנו עליה, הכעס שחשבנו עליו, כשהיינו ילדים קטנים, זה לפעמים נשאר אותה הענווה ואותו הכעס שאנחנו משתמשים גם שאנחנו הולכים וגדלים. מכיוון שאנחנו מרגישים שהמידות האלה אנחנו מסכימים שצריך להיות בעל מידות טובות, אנחנו לא רואים צורך בכלל לפרט אותם, להסביר אותם. והתכונה של הנושא שאנחנו הולכים ללמוד הוא שמילה אחת יכולה לכלול עולם ומלואו. נושא אחד יכול לכלול עולם ומלואו. ולא רק שלא מספיק לומר מילה אחת, אלא אולי אין לנו בכלל יכולת להסביר את המידות בצורה החסידית שלהם, בצורה הישירה שלהם. אלא אנחנו תמיד מנסים לברר את הדברים מסביב, לתת דוגמאות, לתת הסברות, לתת סיפורים, כשאנחנו מבינים שככל שאנחנו נתעסק בנושא הזה, ככל שאנחנו נרחיב בנושא הזה, בסופו של דבר ייבנה בנו הנקודה העקרונית הפנימית של של המידות שכל כך חשוב להתעסק איתם. וזו הנקודה שכותב הרמב״ם בהקדמה שלו, נקודה שנייה, למה הוא רואה צורך לפתוח בהקדמה. ראיתי להקדים קודם שאתחיל בפירוש ההלכה פרקים מועילים. למה? ידע מהם האדם ההקדמות, ויהיה לו גם כן מבוא ומפתח במה שאני עתיד לפרש. נכון, אחרי שיהיו ידועים הכללים, לא נוכל להבין את הכללים אם לא ניתן לכך המון 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 דוגמאות מעשיות, פרטיות. אומר הרמב״ם, אבל אם לא נדע את העיקרון, אם לא נדע את הכללים, גם כשנגיע למשניות, גם כשנגיע לפירוט המידות, אנחנו, לא יהיה לנו איזושהי שיטה, לא יהיה לנו איזושהי עמדה, לא יהיה לנו איזושהי בהירות, שהיא זו שתעשה לנו סדר, מה טוב ומה רע, מה ראוי ומה לא ראוי. אנחנו כל פעם נאלתר, לפי הרגע שלנו, לפי התחושות שלנו. בא הרמב"ם אומר לנו, נושא המידות הוא תורה, זה לא לפי ההרגשה הראשונה. בוודאי שהנושא של המידות הוא נשען על כך שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו, והקדוש ברוך הוא נטע בנו את הטבע הישר, שהוא צריך, אנחנו צריכים להשתמש בו בכדי להרגיש מה טוב ומה רע, אבל זה לא מספיק. צריך ללמוד את תורת המידות, צריך ללמוד את העקרונות, ורק מתוך ידיעת העקרונות אנחנו נוכל לעמוד על מה טוב ומה רע ומה השם שואל מאיתנו. אז שבוע טוב לכולם, עד לפינתנו הבאה.
במידה נכונה, מידות וכוחות נפש בעבודת השם עם הרב יוסף ויצמן.